שלום עליכם, אני מתנצל על העיכוב. סליחה. כי אנחנו בסימן עם זין סעיף ת', באמצע הסעיף הזה, בהלכות המיוחדות במינה של ברכת התורה. אומר פה השולחן ערוך, נתחיל מהשולחן ערוך. אנחנו באמצע הסעיף, נחזור על ההתחלה ונסיים את הסעיף הזה. יש אומרים שאם הפסיק בין ברכת התורה ללימודו אין בכך כלום, והנכון שלא להפסיק. מ"ז ט' בשולחן ערוך. יש אומרים שאם הפסיק בין ברכת התורה ללימודו אין בכך כלום, והנכון שלא להפסיק ביניהם. וכן נהגו לומר פרשת ברכת כהנים סמוך לברכת התורה. כלומר, יש לנו מחלוקת בראשונים בין הרמב״ם מצד אחד לבין כמה ראשונים, רבן יונה והראש, האם ברכת התורה היא כמו כל הברכות. בכל הברכות, כאשר אדם מברך צריך לקיים את המצווה מיד, כך בברכות המצוות, ולא לדבר באמצע. ואם דיבר, צריך לחזור ולברך. וכן בברכות הנהנין, אדם שמברך על האוכל צריך לאכול, ואם דיבר באמצע, צריך לחזור ולברך. אבל בברכת התורה, יש בדבר מחלוקת. כמו שאתם רואים, דעת השולחן ערוכי, שמעיקר הדין, לא צריכים ללמוד אחרי ברכת התורה. מברכים ברכות התורה, וזהו. רק הוא אומר שהנכון, שלא להפסיק ביניהם. מה הטעם? ראינו שבוע שעבר, נראה את המשנה ברורה איך שהוא מתמצת. משנה ברורה סעיף קטן י"ט, שאם הפסיק טעמם דווקא בעבר רבה דלא אבי עיקר ברכה לברכת התורה, אז אינו פותר אלא אם כן למד מיד בלי הפסק. כלומר, הירושלמי כותב שמה שאמרנו שאהבת עולם או אהבה רבה היא במקום ברכת התורה, זה דווקא אם למד לאחר מכן. אם אתם זוכרים, למדנו בסעיפים הקודמים שיש מחלוקת מה הכוונה למד. יש אומרים שאפילו קריאת שמע זה נקרא למד, ויש אומרים שצריך ללמוד מיד אחרי התפילה, והשולחן ערוך מסתפק בדבר הזה. אומר פה המשנה ברורה שהדעה שמובאת פה סוברת שדווקא לגבי אהבת עולם, אהבה רבה, צריכים ללמוד אחרי זה, אבל ברכת התורה פותרת כל היום, אפילו לא למד אחר תפילת שחרית עד חצי היום. יהודי מוזר, חצי יום לא למד, אפילו אדם שחצי יום לא למד, בכל זאת ברכת התורה פותרת את הלימוד שילמד אחרי חצי יום. ולא דם אלה כל הברכות שאסור להפסיק בין הברכה למצווה, כמו שכתוב סימן רשבב דשן האחה שמצווה להגות יום ולילה, ואם כן לעולם לקה אסך הדת. כלומר, החיוב של האדם הוא הגומר. כיוון שאנחנו מחויבים בברכת התורה, אנחנו לא מסיחים דעתנו. ומזה למדנו דבר מעניין מאוד, שהסיבה שאנחנו צריכים לברך ברכות המצוות או ברכות הנהנים ולעשות את המצווה או לאכול מיד בלי הפסק, היא כדי, היא בגלל עניין של שיח הדעת. אדם שמברך צריך שלא השיח דעתו. אם הוא מברך ולא אוכל, אז הוא השיח דעתו. אבל בתלמוד תורה אף פעם לא מסיחים את הדעת, כי תמיד מחויבים ללמוד תורה. ולכן סובר השולחן ערוך שאדם עבר בקוד התורה ולא לומד לאחר מכן, אלא עושה מה שעושה, וזה לא יסח דעת. זו דעת השולחן ערוך. אבל רוב האחרונים, אומר המשנה ברורה, רוב האחרונים חולקים על המחבר, דמסכים לדעת, זה מאמר מוסגר, המחבר מסכים לדעת הישרים הזה. זה לא כתב המחבר רק והנכון, רוב האחרונים חולקים על זה. הוא סביר עליהו דדין ברכת התורה כמו בכל ברכת המצוות או הנהנין, וצריך לחזור לברך אם יפסיק תכף אחר ברכה, אף אם יודע בבירוש לא השיח דעתו. וכיוון שלא התחיל עדיין במצווה, אין לה אחר כך על מה לחול, וכן הסכים הפרח והגרה, וכן עתיק אחרי אדם להלכה. אם כן, האחרונים הללו חולקים וסוברים שברכת התורה היא כמו כל הברכות, וצריכים מיד אחרי ברכת התורה ללמוד. ומכל מקום נראה לי, אומר המשנה ברורה, לכיוון שיש פוסקים שסוברים דאין צריך לחזור ולברך, יותר טוב אם הראה לו שיפסיק אחר ברכת התורה, שיחמל אחר כך ברכת אהבה רבה, לצאת בזה ידי ברכת התורה וללמוד מעט תכף אחר שסיים תפילתו, עיין בבור הלך. בואו נסכם את ארבעת השיטות סליחה? בין אהבה רבה לבין אחרי זה, זה יתברר בסעיפים הקודמים, כי בעצם זה רק עניין של ניכר ללמוד אחרי זה. זה יתברר הכל בסעיף ח'. נסכם את ארבעת השיטות שישנן פה להלכה. אם שמתם לב, יש פה ארבע שיטות בשאלה הזו. שתיים בראשונים ושתיים בפוסקים. וזה מאוד מעניין איך בפסיקת ההלכה, כשאנחנו מסתפקים, מה עושים. שתי השיטות שיש בראשונים הם ככה. שיטת הרמב״ם, שברכות התורה זה כמו כל ברכות המצוות. אחרי ברכות התורה, מיד צריך ללמוד. אם לא למד, דיין הוא דיבר באמצע, צריך לברך שוב פעם. ברכות התורה. זו שיטת הרמב״ם. בצד השני, שיטת רבנו יונה, וכנראה גם הראש, שאחרי ברכות התורה לא צריך ללמוד, כי אדם לעולם לא מסיח דעתו מללמוד תורה. ולכן, עבר ברכת התורה, והולך לישון. אמרתי דבר לא מדויק, עבר ברכות התורה, כן, והולך לישון, אולי. ועכשיו, מה פוסקים להלכה? אנחנו רואים שלהלכה זה מעניין, בעצם אף שיטה לא נפסקה לגמרי. הבית יוסף סובר, השולחן ערוך, שמיקר הדין הלכה כמו הראש, שאם ברך ברכת התורה, לא צריכים ללמוד אחרי זה. אבל כיוון שהרמב״ם אומר שצריך ללמוד אחרי זה, אז נהגו, טוב לעשות, כן, נהגו לומר ברכת כהנים. זו ידעת הבית יוסף. ואם לא אמרת ברכת כהנים, אז לא אמרת ברכת כהנים. המשנה ברורה דחה את הבית יוסף וסובר שברכות התורה זה כמו כל ברכות המצוות, ומי שברך ברכות התורה ולא למד, אז לפי דעת הרמב״ם צריך לחזור ולברך, אבל אחרי הכל לא נוכל להכחיש שהראש רבנו חולקים, ולכן המשנה ברורה המציאה הלכה חדשה. זה בגלל הספק. המציאה הלכה חדשה, או מהי הלכה חדשה? שאדם שברך ברכות התורה ודיבר לפני שהוא אמר את ברכת כהנים, יסמוך על אהבת עולם או אהבה רבה. ואם הוא לא עושה את זה, צריך לברך שוב פעם. כך נראה במשנה ברורה. זאת אומרת שהמשנה ברורה סובר, זאת אומרת שהמשנה ברורה סובר, תראה, רבובן, ספק ברכות זה למי שיש לו ספק. זה כלל גדול. צריך להיזהר, לא להשתמש בכלל הזה של ספק ברכות יותר מדי. לא תמיד יש ספק, יש פעמים שיודעים. עכשיו, המשנה ברורה, המרן הזה, הוא קורא לו המחבר. הוא לא מרן, חיבר ספר טוב שכן ערוך. האשכנזים לא קיבלו הוראות מרן, וגם לא קיבלו הוראות הרמה, ולא קיבלו הוראות אף אחד, כי לאשכנזים לא נותנים הוראות. אז הם קיבלו, יש להם שכל, יש להם שכל, הם לומדים את הסוגיה, ומחרים ותפסיקים עם הכללים. והאמת שהלוואי שיכולנו, אני גם היה ראוי שיהיה ככה. בכל מקום, יש לך שכל, אתה לומד את הפוסקים, והמשנה ברורה, אתה רואה שלמד את הפוסקים ואת הראשונים, ואומר שההלכה היא שמי שברך ברכות התורה ואחרי זה יפסיק, חוזר מברך. אלא כיוון שיש קצת ראשונים שאמרו שלא כך, לכתחילה הוא חושש לדבריהם. זה היה שלכתחילה, הוא חושש לדבריהם. למה לכתחילה? כי אפשר לכוון באהבת עולם. אבל אם אי אפשר לכוון באהבת עולם, אז יברך לאחר מכן ברכות התורה. נסכם את ההלכה, זה מעניין. ההלכה, השורה התחתונה של ההלכה, יוצא שכולם עושים אותו דבר, אבל מטעמים שונים. כלומר, גם למנהג השולחן ערוך הספרדים, אומרים ברכת כהנים אחרי ברכות התורה, אבל לא בגלל שזה חובה. זה לא חובה לומר ברכת כהנים, אלא טוב לומר כדי לחוש לרמב״ם שסובר שאם לא למדת מיד צריך לעזור לברך. ולפי המשנה הברורה אומרים ברכת כהנים כי זה חובה, אבל למרות שזה חובה, אם לא אמרת ברכת כהנים ודיברת, תחכה לאהבת עולם. ואף על פי שכמו שאתם זוכרים יש מחלוקת גדולה האם מותר לומר דברי תורה דרך שבח לפני ברכות התורה, כן מותר מעיקר הדין לומר דברי תורה דרך שבח לפני ברכות התורה, לכן תמשיך לשבח בלי ברכות התורה ואז תפתור באהבת עולם. ואם לא פתרת באהבת עולם, אהבה רבה. האם אפשר לעשות דבר כזה? דיברנו על זה. האם יש אפשרות בכלל לעשות דבר כזה? אז ברור הלכה אומר שאין דבר כזה, אי אפשר. מי שאמר אהבת עולם, אהבה רבה, פתר. אין אפשרות לא לפתור, אפילו אם יכוון הפוך לא יעזור לו. ככה ברור הלכה בסימן נון ב'.
אם אמר אהבה רבה ולא למדת את התחילה,
יפה, זה הציור. זה הציור, זה הציור שאמר רבה רבה, לא למד אחרי התפילה, במצב הזה יצטרך לחזור ולברר ברכות התורה, כך לפי דעת המשנה ברורה. זה מעניין שהשורה התחתונה של פסיקת ההלכה היא בעצם מתחשבת בדעות הפוסקים, כל אחד לפי השקלול, כלומר כל פוסק גדול לפי השקלול ש... סליחה? רובן, אתה לא יכול לצאת... יפה. הוא חייב כלל. אז הכלל, אומר החזון איש כלל יפה, אבל הכלל הזה מתחיל עוד קודם. הראש בסנהדרין, בפרק רביעי, דן דיון חשוב בשאלה, האם הגאונים מחייבים אותנו? כך הראש בסנהדרין. הראש כידוע היה אחרי תקופת הגאונים. האם הגאונים מחייבים אותנו? הכלל היפה שהראש אומר זה ככה, שאם אנחנו, מי זה אנחנו? אנחנו זה הראש. אם אנחנו, כמו הראשונים, לומדים את הסוגיה מכל צדדיה ומגיעים למסקנה שאנחנו סוברים לא כמו הגאונים מותר לנו, אבל אם האדם, הרבה פעמים קורה ששואלים שאלה את הפוסק ואומר כך נראה לי, אין מקורות, כך נראה לי, אחר כך הוא מצא שהגאון אומר הפוך ממנו, אז אם זה כך נראה לי שלך וכך נראה לי של הגאון, הולכים לפי הגאון. אבל אם עיינת בכל הסוגיה בבית הראיות, אז מותר לך לחלוק אפילו על גאון, כך אומר הראש. חזון איש, כן, אז החזון איש ממשיך את הכלל הזה ואומר גם לגבי הדורות שלפנינו, באופן כללי אפשר לומר שבקהילות האשכנזים מתקבל באופן כללי שהולכים לפי המשנה ברורה. לכלל הזה יש הרבה הרבה יוצאים מן הכלל, אבל באופן כללי מה? יש איזה ויכוחים, מה? חיי אדם, או ארוך השולחן זה רגל בריסק, אבל חיי אדם זה היה פוסק לפני המשנה ברורה. חיי אדם היה פוסק לפני מתי אפרים, מתי אפרים, כל הספרים האלה ספרים טובים, אלה שאתה מזכיר. תראה, אני אומר לך עוד פעם, אנחנו משבחים את האשכנזים שלא צריכים כל הזמן להחזיק את ספר בית להגיד מה הוא אומר. יש בתי כנסת ספרדים, מקימים בית כנסת חדש, קודם יש ספר תורה, סידורים, ויש סט כזה אדום כדי לדעת מה קורה מיד, מיד, אתה צריך לדעת, אחרי אתה מאבד את הביטחון עצמי. אנחנו משבחים את האשכנזים שיש להם דעת, והם לא צריכים כל הזמן שמישהו יגיד להם מה לעשות. אל תהיה, רובן, לא לצאת מגדריך. הגדר, אנשים צריכים להיות בעלי דעת ולימוד. בכל זאת, בכל זאת מתחשבים בספרי הפוסקים האחרונים. מי אמר שהולכים כמו המשנה ברורה? הרב קוק. הוא אמר, אבל לא הולכים בעיניים עיוות, הולכים לפי המשנה ברורה, הכוונה, כיוון כללי הולכים לפי המשנה ברורה. כידוע, הרב קוק חלק כמה פעמים, כמה מקומות על המשנה ברורה. הולכים לפי המשנה ברורה. אבל אם יש לפוסק ראיות נכבדות נגד המשנה ברורה, אפשר לחלוק על המשנה ברורה. זאת אפשרות. אפשר לחלוק. לא, משמע בגרה לא כמו המשנה ברורה. הגרה משמע שסובר לגמרי כמו הרמב״ם. לחלוטין כמו... בסדר. לא, יש לימוד אחר. הגרה, זה קשור נסחות עתיקות. כבר נדבר על הדבר הזה. כבר נדבר. רבותיי, רק נשאל שאלה, נחזור על זה משבוע שעבר. מה קורה? שאלה הלכה למעשה. מה קורה אם יהודי ברך ברכות התורה והגיע לברוך אתה השם נותן התורה והוא שמע קדיש או קדושה? מה דינו של אותו אדם? לפי דעת השולחן ערוך, עונה על הקדיש והקדושה. דעת השולחן ערוך אומר קדיש וקדושה. השאלה היא, מה הדין לדעת המשנה ברורה? באופן פשוט, לא צריך לענות קדיש וקדושה, אבל הוא יכול להתכוון שהוא לומד. השאלה אם אפשר לומר דבר כזה, כלומר חשבתי, אני האמת שחיפשתי בספרים, אבל חשבתי בקדיש הוא יכול להגיד יש מרמה ואח לעלם ולעלמי עלמיה. זה בעצם תרגום של פסוק, נכון? קדוש 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 קדיש לעלם ולעלמי עלמיה, זה תרגום של פסוק. אז הוא יכול להגיד יש מרמה ואח לעלם ולעלמי עלמיה ולכוון גם ללימוד הפסוק הזה, אבל נראה לי ברור שלדעת המשנה ברורה הוא לא יכול להגיד נקדישך ונעריצך כנועם שיח סוד צרפי קודש. זה סתם דברי שבח, זה הוא לא יכול לומר. אבל נפקא מינה תהיה, מה קורה אם הוא אומר ברכות התורה והוא שמע קדושה בקטע של קדוש קדוש קדוש, זה גם פסוק, אז הוא יכול ואת הקדוש קדוש קדוש כן יאמר. לספרדים אומרים הכל, כי מעיקר הדין סוברים שברכת התורה לא צריך אחרי הפסוקים, ונוגעים כמו משנה ברורה רק דברים שהם דברי תורה ואחרת לא אומרים. אני רואה לי פשוט שנקדישה ונעריצה וכו', זה לא יגידו. וזה מאוד מעניין רבותיי, כי אנחנו רגילים לסידור, גדלנו מגיל אפס על הסידור, ואצלנו הפסוקים של ברכת כהנים באים בילט אין עם ברכת התורה. אדם לא היה מעלה על דעתו שלדעת השכן ערוך, אמנם זה בא אחרי, אבל זה לא בילט אין. בילט אין זה אומר אי אפשר בלי, זה בא אחרי, אבל זה לא בילט אין. ואם נזדמך לומר קדיש, אתה אומר לדעת המשנה ברורה, פה זה יותר מפולפל. וכמו שלמדנו, זה חשוב מאוד הדבר הזה, שלא תהיה תורתנו ותפילתנו מצוות נשים ולומדה, זה לא נעים, זה קצת מוריד את האידאל. כי למה אתה אומר ברכת כהנים לדעת השכן ערוך? לחוש לדעת הרם, זה הכל. אצל לדעת הרם הפוסקים לא צריך, אבל לחוש דעת הרם שברכת התורה היא כמו ברכות הנהנים וכמו כל ברכות המצוות, זה לא צריך לדבר באמצע.
דווקא להגיד ברכת כהנים, כי פרשת התמיד היא במקום נשמה
פעמים מתפתחים. לפי
זה, אם משהו
שהוא
תפילה, לפי
הדרישה,
גם קדושה, ולא יותר להגיד, כי זה חלק מהקדושה,
אבל לפי מה שאני מבין, הוא לא אומר שאם אמר זה לא דברי תורה, אלא...
זה לא הצמוד, אבל כמו שעדיף להגיד ברכת כהנים, עדיף,
זהו, עדיף, 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 כן, עדיף. כן רבותיי, אז בואו נראה עכשיו את הנושא של ברכת כהנים. אני חוזר לשולחן ערוך למעלה. וכן נהגו לומר פרשת ברכת כהנים סמוך לברכת התורה. כמו שאתם זוכרים, המקור של הדבר הזה הוא בתוספות בברכות, למדנו אותו לפני שבועיים. התוספות בברכות כותב שהצרפתים היו אומרים ברכת כהנים סמוך לברכת התורה. בואו רבותיי נהיה קנים עם עצמנו ונהיה אמיתיים לגמרי עם עצמנו. רב ושמואל, אביה ורבה, רבי יוחנן וריש לקיש, רבי יהודה הנשיא, לא אמרו ברכת כהנים. אמרו ברכת תורה, ואחרי זה שתי אפשרות, או שלא אמרו כלום, כי סברו, זה לא ברור, זה מחלוקת, או שלמדו משהו. אבל ברכת כהנים זה מנהג ישראל, כך לשון השולחן ערוך, נהגו, מנהג ישראל. למה נהגו לומר ברכת כהנים? אומר פה המשנה ברורה בסעיף קטן, כף, הטעם, רוצה להקדים קושיה. למעשה הרי כל הטעם של ברכת כהנים זה כדי להסמיך לימוד תורה לברכת התורה, כי לדעת הרמב״ם אם דיברת בהם אתה צריך לעזור לברך. אז יש פסוק יותר קצר. מה הפסוק הקצר בתורה? זה הפסוק השם ימלוך לעולם ועד. זה פסוק שפותר את כל הבעיות וגם מאפשר לך לגשת מהר יותר לכיוון התפילה, כי ברכת כהנים זה לוקח זמן. אבל בעצם הפסוק השם ימלוך לעולם ועד הוא הפסוק האולטימטיבי. לשעתך קיוויתי השם, כן, זה לא בתורה. לא, המנהג של ברכת כהנים, לשעתך קיוויתי השם, זה גם פסוק. אה, זה בתורה. לשעתך קיוויתי השם. לשעתך קיוויתי השם! זאת אומרת, היהודי אמר... היהודי אמר ברכת כהנים, אמר ברכת התורה, סליחה, ואין לו זמן ל... ברכת כהנים זה לשעתך קיוויתי השם. זה מה שיצא מאחר, לשעתך קיוויתי השם. הוא צודק, לשעתך קיוויתי השם. זה יותר קצר מאשר ימלוך לעולם ועד. יפה מאוד. אז אם כן, זו בעצם השאלה, למה הגיעו לברכת כהנים? הרי בעצם לפי המנהג הנפוץ, לפי המנהג הנפוץ, רצו לומר פסוקים. אני אומר המנהג הנפוץ, חוץ מדעת הגרא, רצו לומר פסוקים אחרי ברכות התורה. אז למה דווקא ברכת כהנים? אומר המשנה ברורה, הטעם בשלושה פסוקים שרצו לסדר כדרך הקורא בתורה, זאת אומרת רצו פסוקים מהתורה, נקטו אלו משום שיש בהם ברכה. תראו דבר... זה מעניין מה שאתה אומר, לא חשבתי על זה. אומר שכאילו ראו את ברכות התורה כמו, לא רק כמו לימוד תורה אלא כמו קריאת התורה, אתה כאילו עולה לתורה. זה יפה, זה יכול להיות שזה מה שהוא אומר. כך מה שם, הוא צודק, כך מה שם המשנה ברורה. המשנה ברורה אומר ככה, הטעם זה דקדוק נפלא, אבל אתה צודק. האמת היא כזאת שאני לא ראיתי שמדברים על זה כל כך לפני המשנה ברורה, למה אומרים ברכת כהנים. אבל תראו, הוא צודק כמו שאומר הרב אהרון, דקדוק יפה, אומר הטעם בג' פסוקים, מובן מה הוא אומר. זאת אומרת היסוד של המנהג הוא קודם כל שיהיו שלושה פסוקים, לא, הוא לא אומר לא בגימל פסוק, הוא לא אומר אתה בגימל פסוק, בגימל פסוקים הוא לא אומר בגימל פסוקים אלו, כן, אז הוא רוצה כאילו להרים אותנו, להרים אותנו לזה שאנחנו לא רק לומדים תורה, אלא אתה כאילו עכשיו מקבל את התורה מסיני. זה יפה הדבר הזה, אתה בגימל פסוקים, לא בגימל פסוקים אלו. למה בכלל צריך שלושה פסוקים שרצו לסדר כדי חקורא בתורה? טוב, אז אולי שלושה פסוקים אחרים נקטו אלו משום שיש בהן ברכה. יפה, לא שמתי לב משנה ברורה. כלומר, יש לו בעצם שני מנהגים, זה מה שרוצים להסביר. יש שני מנהגים, מנהג ראשון לומר את הפסוקים של ברכת כהנים, מנהג שני לומר שלושה פסוקים. יש שני מנהגים. יפה מאוד. או, יפה. יש אומרים, נכון, זה כן כתוב, אחרי המשנה ברורה כתבו את זה. היה לי פה איזה, צילמתי את זה, אבל טוב, זה כנראה שרתי את זה. כתב את זה אחד האחרונים, שברכות התורה אדם אומר לפעמים כשאין לו סידור, ורצו שלושה פסוקים ששגורים בפי העם, למרות שאני חושב שאף אחד לא יודע להגיד, יאר השם פניו אליך ויישם לך שלום. השלושה פסוקים האלו, למה יש אנחנו רואים, אתה שדברים שבכתב, ואתה עכשיו מרפא להגיד שהם שגורים, זה 3, 5 ו-7, אבל מתבלבלים, נכון? האם זה יאר השם פנה לך ויחונקה, או יאר השם פנה לך ועשה לך שלום? יישא השם פנה ולך ויחונקה, יישא השם פנה לך ועשה לך, האליך הזה שם בלבל את היוצרות. אבל ראיתי את הטעם הזה, זה מצד דברים שבכתב. המשנה בו אומר לא כך, אלא אומר זה לא מצד זה, אלא בגלל הברכה שיש בהם, יברכה השם וישמרך. שום שיש בהם ברכה. יש אומרים, ראיתי אצל אחד מהחסידות, שזה כדי לחבר את התורה עם עם ישראל, וזה יפה מאוד, כדי שאחרי ברכות התורה, שם אשר בחר בנו מכל העמים, הברכה העיקרית, אשר בחר בנו מכל העמים, אתה מתורה, אתה מדבר על טובת עם ישראל, וישם לך שלום. וזה קשור לפרשת השבוע. ונתתי שלום בארץ, זה העיקר. כך המדרש אומר, נתתי שלום בארץ, אבל שלום בארץ, שם יש מדרש מאוד יפה בספרה, מה זה שלום בארץ? המדרש אומר שאומות העולם אומרים לעם ישראל, בואו נעשה שלום. תהיו איתנו, למה אתם צריכים להתבדל? ועל זה נאמר, מה תחזו בשולמית עם חולת המחניים? יש אחת שמדברת הרבה, שלומית בדברי. מדברת הרבה, צריכה להגיד שלום לכולם, ויש שולמית שהשלום שלה נמצא בפנים. זה בלוע בתוכה. שולם. זה לא לשלם, אלא שלום פנימי. ככה מדרש, לא אמרתי את זה השבת. לא דרשתי את זה. אז ככה מדרש אומר על נתתי שלום בארץ, יש שלום של הגויים, ויש שלום של שולמית. כלומר, שלום זה לא להיות נחמד עם כולם, אלא שלום פנימי. יש לך את השלום הזה, ודווקא הוא גורם לנו להתבדל מיומות העולם. כן, אז, אבל כיוון שזה המנהג, כלומר להגיד ברכת כהנים זה רק מנהג, ברור, בוא, עוד פעם אני רוצה לשאול שאלה שנפקא מינה למעשה, רבותיי, לדעתי, בכל בוקר זה קורה למישהו. מה הדין? אם אדם אומר ברכת כהנים, והוא שומע את רבי חנן בן עקשיא של רבי שמעון אומר, שתי עשרה תורה נדרשת, הוא הגיע באירוע נדיר, הוא הגיע לבית הכנסת, כבר בשלוש המידות שתורה נדרשת, והוא אומר בכל התורה, כשאומרים רבי חיים וקשה, אומר רצה הקדוש ברוך הוא, ואז הוא מגיע לקדיש. ברור שעדיף להגיד לישועתך קיוויתי השם, ולענות אמן על הקדיש, מאשר להגיד ברכת כהנים, ולא לענות אמן. או באופן אחר, יפה, להגיד לך השם ישמעך, ולענות אמן. זה ברור שאומרים, וידבר השם משה לאמור, זה גם נקרא פסוק? לא, אבל בכל מקרה אומרים וידבר השם משה למור, דבר לרוב בן אלמור כותב אחוז מישראל אמור להם. אז וידבר השם משה למור זה גם פסוק, כי אתה מתכוון למה את זה כפסוק.
זה שאלה, איפה זה
הגיע בך? נכון, לפי מה שכתוב זה מין הקדמה כזאת. מה? הוא אומר סברה נחמדה, הוא אומר שאם, אז זה כבר אתה מפליג כל מיני, הוא אומר שאם הנושא של אמירת ברכת כהנים זה כדי שתרגיש שאתה קורא בתורה, אז קיבלנו עלינו את כל הלכות קריאת תורה. זה כבר מוגזם. זה פרשייה? אמור להם? רבותיי, בקיצור נסכם, יש פה דברים, לפרש מנהגי ישראל זה דבר מאוד נחמד ואין איזה גבול, אבל נסכם את ההלכה הפשוטה בלימודנו, היא פשוטה, רק אני לא יודע כמה שם יודעים את ההלכה הפשוטה הזאת. יהודי שאמר ברוך אתה השם נותן התורה וידבר השם אל משה למור, למרות שזה סוף פסוק, כן זה סוף פסוק שם, אז הוא אמר וידבר השם אל משה למור ושמע קדיש עונה, אין ספק בדבר הזה, שמע קדיש או קדושה או ברכו עונה, נכון? זה פשוט הדבר הזה. נכון? תראו את את הדבר המבהיל שאומר פה המשנה ברורה, ומותר לומר אפילו קודם אור הבוקר, כלומר מצב שאדם מתעורר מוקדם ואומר בכל התורה, דלא כאש מחמירים לאסור אז לומר לפסוקים איתם שאין נשיאת כפיים בלילה. יש כאלה שחשבו שכבר כל אחד מאיתנו הוא כהן. לא, אומר המשנה ברורה, לא להגזים, דזה אינו, דמיתם לימוד אנו אומרים אותו ולא מיתם נשיאת כפיים. זה הכל, הפסוקים הללו הם פסוקים של לימוד, כיוון שכך אפשר גם להפסיק בהם, לא צריכים להגיד את כולם ולענות קדיש וכו'. ברכת כהנים, סעיף קטן כ"א, נהגו לומר גם כן אלו דברים שאין להם שיעור שהיא משנה, וממרא דאלו דברים שאדם כדי לקיים מקרא משנה וגמרא, כי אלו דברים שאין להם שיעור זה משנה בפאה, ואלו דברים שאדם אוכל פירותם בעולם הזה זו גמרא במסכת שבת דף קכ"ז, נלך על קכ"ז אולי קכ"ח, בכל מקרה זה באזור, זה פרק 18 של מסכת שבת. אבל בשלושת הדברים הללו יש דבר מאוד יפה, אנחנו אחרי ברכות התורה אומרים ברכת כהנים, סליחה אברהם כבר נגיע לזה, אנחנו הכוונה כמעט כל עם ישראל, וגם אלה של הגרא לא ידעו את זה עד שהם מצאו את זה באיזה מקום והתחילו לנות כמו הגרא, אז כמעט כל עם ישראל אומרים כך ברכת כהנים, ולאחר מכן אלו דברים שלהם שיעור משנה שהדגש הוא על ותלמוד תורה כנגד כולם, ולאחר מכן זה המשנה, אחר כך גמרא אלו דברים, סליחה תלמוד תורה, כן, נכון? ולאחר מכן גמרא, אלו דברים שאתה עושה אותם מוכנים פירות אותם בעולם הזה וכו'. זה, ושם כתוב בתלמוד תורה כנגד כולם. אז הנושא, את רואים פה, זה לא סתם, הנושא של המשנה הוא תלמוד תורה, דברים שאין להם שיעור אחד מהם זה תלמוד תורה. הנושא של הגמרא הוא בתלמוד תורה כנגד כולם, ואז חייב להיות שהנושא של ברכת כהנים הוא גם נושא, זה לא סתם ברכה. וכי הנושא הוא ברכת עם ישראל, לברך את עם ישראל. ויכול להיות גם שהדברים שאין להם שיעור, צריך הדברים שאתה עושה אותם מוכרים פעותם בעולם הזה והקרן קרנות לעולם הבא, זה דברים שיש בהם הרבה דרך ארץ, כיבוד אביהם, ניוד חסדים, ביקור אורחים, הכנסת אורחים, ולנוסח האשכנזים גם הכנסת קלה, נכון? בגרא יש הכנסת קלה? לא, אלו דברים יש, אלו דברים יש, הוא לא רואה בכלל אלו דברים? רגע, אני, הכל נמצא פה, זה בעיה להתפלל בסידור הזה, יש הרבה חומר פה. נכון, פרשת צו אחרי זה, כן, כן, פרשת צו, נכון, אין בכלל אלו דברים, נכון, אני לא מביא את זה. נכון, כן. בכל מקום, לפי הנוסח הרגיל, מה שיש אני חושב זה ברכה לעם ישראל, זה ברכת כהנים, לברך את עמו ישראל באהבה, כמו שכתוב אמור להם, בספרדית אמור זה אהבה, אז טוב, זה השלה כותב שיש דברים טובים שהתגלגלו ללשונות, לא לשונות קודש, אז לברך את עמו ישראל באהבה, זה ברכת כהנים, נכון יוסף? אמור זה אהבה בספרדית, יש פה איך לדבר ספרדית, אז זה ברכת כהנים, לאחר מכן אלו דברים שלהם שיעור התורה למרכז, ולאחר מכן דברים שאתה מוכן פירותם בעולם הזה, הרבה דברים של דרך ארץ ותלמוד תורה כנגד כולם, כלומר דרך ארץ והתורה הולכים ביחד, אני חושב שלא סתם בחרו את הדברים הללו, יש בהם עם ישראל, יש בהם תורה, ויש בהם הרבה דברים של דרך ארץ, זה מאוד מאוד חשוב צערנו הרב שלפעמים הדרך ארץ והתורה נפרדות, וזה מאוד כואב כאשר הדרך ארץ נפרדת לה מהתורה, ובשם התורה עושים דברים שאין בהם מוסר אנושי פשוט. עד כאן סעיף ת', סעיף י', סעיף קשה מאוד. מה הדין? שאלה, אני אשאל אתכם שאלה הלכה למעשה, אם תוכלו לפסוק בה. מה הדין? יהודי נכנס לניתוח, הרדימו אותו, הרדמה מלאה, וזה לקח חצי שעה, שעה, זה היה באמצע היום, הניתוח עבר בהצלחה, יכול להתעורר, האם הוא מברך עוד פעם ברכות התורה או לא? לדעתי פשוט שכן, אני יודעתי, למרות שזה היה באמצע היום. מה? לא, שנת קבע ביום לא מברך, שנת קבע ביום לא מברך, יש מחלוקת בזה. סעיף י' שנת קבע ביום יש אומרים דלו אבי הפסק וכן נהגו. אני אומר שבכל זאת מי שחסי ניתוח והרדימו אותו, מה? אני חושב ש... מה? בואו נראה, בואו נפלפל בזה, זהו, בואו נפלפל בדבר הזה. כן, בעצם השאלה היא, עכשיו אנחנו מתקדמים לקומה הבאה, יש לנו את הנושא הבא שלנו, השאלה בעניין ברכת התורה. כמו שראינו, עקרונית יש בברכת התורה הפסק, זאת אומרת אדם ברך ברכת התורה, עקרונית אפשר לדבר על זה שאם הוא לא, אם הוא מסיח דעתו מדברי תורה, הוא צריך לברך שוב פעם. למעשה זה לא קורה. השאלה, האם יש לדבר הזה גבולות? פה אומר השולחן ערוך בסעיף י', אם נפסיק מללמוד ונתעסק בעסקיו כיוון שדעתו לחזור ללמוד, לא אבי הפסק. איזה פחד, איזה פחד השולחן ערוך הזה, נכון? אתם שומעים? תיאור של יהודי, הוא הפסיק ללמוד אבל ברור שדעתו לחזור ללמוד, לכן לא אבי הפסק. כן, בדיוק. יפה, כן, כן, הוא הפסיק לכמה זמן, אפילו חצי. זאת אומרת, גם אחרי שאנחנו אומרים שברכת התורה הזאת יצאת ידי חובה, היא חלה על משהו או לא חלה, לא משנה, אבל אם אתה מסיח דעתך, הוא יצר לברך, וזה גדר חדש שמעורר הרבה שאלות. בואו נראה, מקור הדברים הוא בראש. יש פה בית יוסף ארוך מאוד, שמענו את רובו, אבל בואו נחזור לבית יוסף רק לראות את לשון הראש, וכבר שבוע הבא נמשיך בעניין הזה. בבית יוסף פה, בסעיף שלנו, ממזעין, סעיף... כן, זה זין י' ב', אבל פה הלימוד אחר, רק שנייה. כן, רש י' ת', כן, זה בצד ימין. והראש, יש לכם ברש י' ת'? אנחנו מדברים על הירושלמי שאומר שאחרי אהבת עולם צריך ללמוד. הראש כתב כתבי רבי יונה, וזה ישנו בירושלמי מסיק, והוא שנה על אתר. יש? והוא שנה על אתר, ונראה דיינו ברכה של אהבה רבה, זה לא מתחזה שם ברכת התורה אלא בשנה על אתר. ואם שנה על אתר, אז ילד ברכה לשם עסק התורה כמו שם קראת שמה. זה כל זה למד, ואז זה לברך כל אותו היום, אפילו יפסוק ללמוד ויחזור ללמוד. וכן המברך על התורה ולמד, אין צריך לחזור ולברך אם יפסיק באמצע. לכך הוא צריך לומר והוא שנה לתר על הנפטר בעבר הבא, ולא על המברך ברכת התורה. אז הוא אומר, קודם כל מי שברך ברכת התורה לא צריך לשנות לאלתר. דילו תימח יאבי ישמינו באמה דה הפסק, שבאמצע עסק דה והפסק צריך לעשות לברך כל שכן נפטר בעבר הבא. כן, אחר כך הוא אומר ככה, ואף אם תמצא לומר דה אין חילוק בין הנפטר ברכת התורה נפטר בעבר הבא. שימו לב, בראש משוקעות פה שתי שיטות. שיטה ראשונה אמר הראש, רק בעבר הבא צריכים להסמיך לימוד, ברכת התורה לא צריך. אז לפי זה יכול להיות שכל הכללים משתנים. אחר כך הוא אומר, אפילו אם תגיד שאחרי לימוד, אחרי ברכת התורה גם כן צריך ללמוד, אף אם תמצא לומר דיין חילוק בין הנפטר ברכת התורה נפטר בעבר הבא, מכל מקום מסתבר שבני אדם שרגילים תמיד לעסוק בתורה, ואפילו כשיוצאים לעסקיהם ממהרים לעשות צרכם כדי לחזור וללמוד, ותמיד דעתם על לימודם לא חושבים על הפסק להיות ברכה. מדהים הראש הזה. מה? יותר גרוע, אתה אומר, יותר מחמיר. שמה?
כמי שלומדים,
כן, כן, יותר מחמיר. הכוונה, זאת אומרת, יהודי סטנדרטי, כתוב בספר ההשלמה ועוד כמה ראשונים, יהודי סטנדרטי, כל תפילה עובר ברכות התורה בשחרית, עובר ברכות התורה, הלך לעבוד, הלך לעבוד, הסליח את אותו מלימודו, הוא מגיע לתפילה, הוא אומר אשרי, אז עובר מחמש של לימוד תורה, ואיך עוד פעם ברכות התורה, מגיע למאירי ואומר והוא אחו, ואיך עוד פעם ברכות התורה. כך כתוב בכמה ראשונים הדבר הזה, שבכל תפילה בצרפת הם מברכים ברכות התורה, חוץ מאנשים שתורתם אומנותם. מה זה תורתו אומנותו? רב רובן, מה אומר הנימוקי יוסף? מה זה תורתו אומנותו? אתה זוכר את זה? הנימוקי יוסף אומר שתורתו אומנותו זה יהודי שעובד רק בשביל פרנסתו. זאת אומרת, הוא בעצם לומד כל הזמן, וכשצריך להתפרנס הוא הולך לעבוד. זה אומר, מה? כן, אז אחד כזה הוא לא מסיח דעתו, רק אחד כזה מסתפק בברכת התורה בבוקר. או, אבל השאלה היא, האם הראש תכוון לומר את זה גם לתירוץ הראשון? נחזור על הראש. כיוון, אם דקדקים טוב טוב בראש, הרי הראש אמר, הסבר ראשון, שמי שבערך ברכות התורה בכלל לא צריך ללמוד. אז לפי התירוץ הזה, מה הנקודה? למה מי שבערך ברכות התורה בכלל לא צריך ללמוד? אפילו לא בטוח שהוא חושב על זה. אולי זה הסברה של בית יוסף, התעפות העמוד הקודם, בעמוד הקודם, כן, בעמוד הקודם, שוב פעם, מצד שמאל, שתי שורות מלמטה, ואומר הבית יוסף, ועוד יש לומר, דאכילה, הבית יוסף בא להסביר למה לא צריך לשנות לאלתר, ועוד יש לומר, דאכילה ועשיית המצוות, כיוון שאם רצה שלא לעשותן עד אחר שעה, הרשות בידו כשמפסיק במחל אכילה, או לא יעשה למצווה, נראה שאתה בחיינה חוזרת על אותה אכילה או אותה עשייה. אבל תלמוד תורה שחייב לעסוק בתמיד, שמפסיק במחל לימוד, לא אבי הפסק, מאחר שבאותו זמן שהפסיק היה מחויב ללמוד. אז יכול להיות שהמחלוקת, מה שראינו בסעיף הקודם, המחלוקת האם צריך ללמוד אחרי הברכה או לא, היא גם השליחה לעניין הזה. כי מי שאומר שלא צריך ללמוד אחרי הברכה, מה הוא סובר? שברכת, עכשיו אין הסח הדעת, כי אתה מחויב כל רגע ללמוד, יש לך לא איזה בעיה, אבל החיוב קיים. ואם ככה, גם אם הלכת לעסקיך והפלגת ואתה לא תראה, לא צריך לברך. אבל מי שסובר שצריך ללמוד לאלתר, בוא יש לדון, צריך ללמוד לאלתר. למה צריך ללמוד לאלתר? כי ברכת רואה פה כל הברכות, אז אולי אפילו אם למדת לאלתר, אבל אם הסחת דעתך אחרי זה, אז הוא אומר, זה לא נקרא הסח הדעת, כי אתה עסוק. אם נגדק דברי הראש, זה ממש מזכיר את בדיקת חמץ. מה הדין? אדם, יש לו בדיקת חמץ בבית אחד. האם הוא יכול גם לבדוק את הבית השני, אסנח אותה ברכה? זה בדיוק אותו גדר. כלומר, אדם ברך על ביור חמץ, צריך להתחיל לבדוק מיד. אם דיבר, צריך עוד פעם. אבל אם יתחיל לבדוק, הוא כבר יכול לדבר. אבל הוא, מה עם הבית השני שלו? זה תלוי אם יהיה לו הסח דעת, או לא יהיה לו הסח דעת. בין אם הבית הזה קרוב או לא קרוב. אבל אם אתה, נגיד שואלים את הקושנה, רבנים צבאיים, שהם עושים בדיקות בבסיס, בדיקת חמץ בבסיס, ואחרי זה עושה הביתה, שלוש שעות נסיעה, מה שכזה. צריכים לדרך פעמיים על, על, על ביור חמץ. זה פשוט, וזה בעצם מה שהראש אומר. אחרי שברכת ברכת התורה, אתה מסמיך לזה את הלימוד. נו, עכשיו צריך שלא יעשה הרדת. אז אם אתה מתעסק דברים אחרים, צריך לדבר שוב פעם. ולכן יש פה דיון מאוד מעניין בדעת הראש, אבל יכול להיות מה שאני אעשה להגיד, שמשוקעת פה איזושהי הבנה שחולקת אולי על הכל, שלעולם לא יהיה סך דעת בברכת התורה. טוב, את כל זה אנחנו נצטרך להעין בשבוע הבא, אני רק פותח את הדיון על הדבר הזה. בוא נשאר שאלה קיצונית, קיצונית. סליחה? כן, יש דברים שהם, זה שלוש שעות, זה כבר, נשאל שאלה קיצונית, כי אם הבית יוסף אומר שהטעם שהאדם בערך ברכת התורה ולא יכול, לא מברך כל היום, זה בגלל שהוא מחויב, האם אדם שעבר הרדמה כללית הוא מחויב במצוות? כן, תוך כדי הרדמה. אדם שעשו, ההרדמה הזאת שמנתחים, האם אדם מחויב במצוות תוך כדי? עם מה? אפשר להעיר אותו מזה? בסדר, באופן טבעי הוא לא מתעורר.
יש בן אדם שלי שמים שאי אפשר להעיר אותו מזה.
טוב מאוד, שאלה טובה מאוד. האם, זו בדיוק השאלה, האם אדם שניתחו אותו, אז ניתוח התחיל לפני זמן תפילת מנחה, הוא הורדם עד ערבית, האם אדם הזה צריך להתפלל תפילת תשלומים? כלומר, האם הוא אנוס או שהוא בכלל פטור מזה? הוא לא היה בעולם, הוא נשמתו הייתה מקום אחר, הוא צריך תרופה בשביל להתעורר. מה אתם פוסקים בדבר הזה? והדבר הזה נפקא מינה לשאלת ברכת התורה גם כן. כלומר, מה? כן, כן. כי אנוס, הכלל הוא כזה, אנוס זה לא נקרא פטור. אנוס רחמנה, פטרי מעונש. היד מלאכי אומר כלל מאוד חשוב, שאסור להכשיל אדם בעבירה באונס. כלומר, אם אתה אונס מישהו לעבור עבירה, עברת לפני עיוור, כי הוא עבר את העבירה. או זה שאלה להורים של נערים מתבגרים. זאת אומרת, האם בנך שהוא באופן כללי כמה שנער מתבגר, כשהוא רואה אותך הוא נרדם, לא אותך התכוונתי, אב כמשל, כשהוא רואה את החברים שלו הוא מאוד ערני, אבל כשהוא מגיע הביתה ואבא מת לדבר איתו, אז הוא נרדם. ועכשיו השאלה היא, האם צריכים להעיר אותו? הילד השעה כבר 9, 10, 11, האם ידין חייבים להעיר אותו, או שכיוון שהוא ישן הוא פטור מהמצוות? זו שאלה טובה מאוד. ויש לזה שאלה נפקא מינה לכאורה בסוכות, מה הדין אדם שישן מחוץ לסוכה?
או בזמן
הלימוד, יפה, שם לכאורה ראינו שישן מוגדר כאדם שחי במצוות, צריך להעיר אדם שישן. והבירור הלכה אומר יותר מזה, מה קורה עם אדם פרקה לסוכה תוך כדי השינה? האם צריכים להעיר אותו כי ישן מחוץ לסוכה? ורב שלמה זלמן ארבך באמת תמה על הדבר הזה, אולי ישן פטור מן המצוות בשוט, אולי בעצם כל ישן יכול להגדיר אותו כפטור המצוות. אולי מה?
בסוכה הגדירו שהוא
חייב לצוות את קרשן. לא, בדיוק זה מה שהוא אומר. יפה מאוד, זו בדיוק השאלה, מצוין, זו בדיוק השאלה. אז שבוע הבא נעיין גם בדבר הנחמד הזה סביב הנפקמין החשובה הזו. ביום ראשון הבא יש פה קצת ערב לימוד לקראת שבועות עם הרב יצחק יוסף, שיהיה פה באיזו שעה? 7:30, שיעור של הרב יצחק יוסף. מי זה הרב יצחק? דיברנו עליו הערב, לא התכוונו לשום דבר שלילי חלילה, הכל מתוך כבוד גדול. אבל כיוון שתהיה,
אז יהיה גם משהו
אחר. כן, בסדר, אז אנחנו כרגיל, אבל יהיה גם שיעור של הרב יצחק יוסף.
נצא את זה למקום. אז מה התשובה?
זה חשוב לך.